אנחנו עכשיו עם עורך הדין אבי בלום ויעקב ריבלין הפרשנים. שלום, ערב טוב לשניכם.
שלום וערב טוב.
ערב טוב, עורך דין בלום גם איתנו, שלום, ערב טוב גם לך. אנחנו קודם כל סיימנו עכשיו שיחה עם שר האוצר בצלאל סמוטריץ', שדורש להרחיב את הקבינט. הוא אומר, חברי הקבינט הנוכחיים הם מאותה, נקרא לזה, שכבת גיל שבנו כאן את הקונספציה שהיינו שבועים בה לאורך שנים, וצריך להשמיע גם קולות אחרים. מה אתה אומר, יעקב?
אני אומר שאדון בצלאל סמוטריץ' יתעשה קודם כל בעניינים שלו, שזה התשלום הפיצויים לעסקים ולזכירים שנפגעו. יש אנשים שלא יודעים איך לגמור את החודש. התוכנית שהוא הוציא צולעת, ואבי בלום שהוא בעולם העסקים יוכל תכף להרחיב על זה גם כן, הוא לא מצליח להעביר את חלוקת הכספים הקואליציון, הוא לא מצליח להמציא בין מה קואליציוני אמיתי ומה לא קואליציון אמיתי. הוא מנהל באופן כושל את האוצר. אני לא חושב שיש כלכלן אחד או אזרח אחד במדינה שיכול לומר עליו מילה טובה. אז הוא החליט לשנות פאזה. הוא עכשיו מחליט האם צריך לענות, הוא רוצה להחליט, האם צריך לענות לדרישה אמריקאית להכניס סולר, האם צריך ללכת לעסקת חטופים, ויש לו הערות שם, הוא הרי הגנרל הגדול, אתה יודע, הוא עושה שהוא נמד משפטים תוך כדי השירות הצבאית שלו, הוא יגיד לבני גנץ ולגדי איזנקוט ולנתניהו, ולכל מיני אנשים שנמצאים שם, איך לנהל את המלחמה הזאת, ואחרי הוא רוצה להיות בקבינט. אני חושב שהרבה שיאי חוצפה נשברו מאז שהמלחמה הזאת החלה, אבל סמוטריץ' עושה כל מאמץ לשבור אותה מחדש.
אוקיי.
תשמע, אבל אי אפשר להתעלם מעצם הטענה, אגב, שהראשון שאלה אותה היה איתה מרבן, ואפשר לאהוב את מה שהוא עושה, ואפשר לא לאהוב. אנחנו, אתם יודעים באיזה צד אנחנו, אבל כשהוא דיבר על כך שזה קבינט שמורכב מקבינט הקונספציה, הוא קרא לזה. אז זה אמיתי, גנץ בעצמו אמר ש-20 שנה הוא במערכות, במערכת הביטחון, כרמטכ"ל, כשר ביטחון, אותו דבר, איזנקוט, וכולם היו שבויים באותה קונספציה. ויוצא שמי שניווט וניהל את הקונספציה הזאת, אנחנו שומעים שאוכל וינטר למשל עד עכשיו לא מקבל תפקיד פעיל, כי הוא לא היה חלק מהקונספציה שהייתה עד היום. לגבי...
אז בעצם אתה אומר שסמוטריץ' צודק, אומר, אוקיי, זה בסדר, עם כל הכבוד לרמטכ"ל
עם משהו עבר. גם אם יש צדק בדבריו, אבל כולם מבינים על איזה רקע זה מגיע. זה מגיע בגלל שפתאום בסקרים אנחנו רואים שהוא לא עובר את אחוז החסימה, ואז הוא נזעק להגיד את מה שהוא לא אמר רגע לפני. בדיוק כמו שלפיד לא קורא להדחת נתניהו כתובת המדינה לנגד עיניו, אלא כי הוא רואה שהוא מדרדר בסקרים וחושש מכך שגנץ בפוזיציה שלו בתוך הממשלה גונב לו את כל הקופה. הכל זה סיפור של פוליטיקה. אנחנו עצמנו נזהרים כאן לדבר יותר מדי פוליטיקה מתחילת המלחמה, אבל תראה, אלה שיושבים שם עושים כל הזמן פוליטיקה. זה נכון לסמוטריץ', זה נכון ללפיד, זה נכון לנתניהו, זה נכון לכולם ליוצא מן הכלל. הם עושים פוליטיקה גם תוך כדי. והתידע מה דווקא התקשורת, אולי החרדית יותר, מגלה יותר אחריות מאשר כל שאר המערכות. ואתה רואה את בצלאל סמוטריץ' מדבר דווקא עכשיו, הוא מדבר כי זה נוגע אליו אישית, ורגע לפני הוא דיבר אחרת.
אוקיי, טוב, בואו נעבור לעוד נושא שכולם עוסקים בו עכשיו סביב סוגיית החטופים, אנחנו שומעים גם את המשפחות. האם הפוליטיקה נכנסה לתוך מטה החטופים בצורה שאי אפשר להפריד ביניהם, או שהמשפחות חצויות לשניים, היום חלק מגיעים לכנסת, חוק עונש מוות למחבלים, וכל הסיפור הזה. יעקב, לא אתה היית יועץ של מטה המשפחות החטופים, איזה הצעה היית נותן להם עכשיו, אם בכלל?
דבר שאני להשתחרר ממי שמנהל להם את המאבק, שצבוע בצבעים פוליטיים ומזוהד מצד אחד של המפה הפוליטית. אבל אני רוצה ברשותך להניח לרגע את העצות למטה הזה, להתמקד במה שקרה פה, מה שקרה היום בכנסת. אלמוג כהן, חבר הכנסת האמיץ הזה, שלא ישב על כוסית ויסקי ביום בשמחת תורה כמו יאיר לפיד, אלא יצא להילחם שם עם המחבלים, והרג לא מעט מהם, אמר את משפט השבוע, הוא אמר למשפחות החטופים, לחטופים, אין לכם מנדט על הכאב. היו, ואני אפרש את דבריו, ב-70 באוקטובר לא רק נחטפו 240 איש, נרצחו עוד 1,000, ועוד 300 חיילים נפלו במהלך היום ובמהלך הזה, והחטופים השתלטו על הסיפור הזה, כאילו הם מנהלים את המדינה, הם באים לכנסת ואומרים לה, כן תדוני בעונש מוות למחבלים, לא תדוני. הם מקיימים כל הזמן הסגנות ולחצים על מי? על מי הם לוחצים? על יחי הסמואר הם לוחצים? הם לוחצים על הממשלה שתבצר לכל הדרישות שלו. כי מצידם שלפחות החטופים, כפי מי שלא עבור להם בצוונות, בכל אופן אדם קרוב אצל עצמו, מצידם שהחמאס יחזור לשלוט בעזה, שהיישובי העוטף לא יחזרו, שהחיזבאללה ימשיך, רק דבר אחד, תנו להם מה שהם רוצים, ובלבד שהחטופים שלנו יחזרו. אני אומר כאן, עם כל הכאב, ההשתתפות וצער חטופים, אסור לתת להם לנהל את המדינה. כי אם הם ינהלו את המדינה, יפסדנו את המערכה, ואז יהיה לנו לא רק 7 באוקטובר אחד, העלולים להיות לנו עוד כמה וכמה. אם הייתה לנו מנהיגות אמיצה, היא הייתה צריכה להגיד להם, תראו, אנחנו במלחמה, קודם כל מנצחים במלחמה, ואחר כך עוסקים בחטופים. אבל היום, בגלל הלחץ שמפעילו, אנחנו שומעים שיש בקבינט שתי אסכולות, אסכולה אחת שמוביל אותה, גלנט, כנראה גם נתניהו, שקודם כל, שהיעד הראשון זה לנצח, היעד השני חטופים. האסכולה השנייה שמוליכים אותה, לפי השמועות, אייזנקוט וגנץ, כנראה גם דרך, קודם כל זה חטופים, ואחר כך זה כל המדינה.
מאיפה זה הגיע?
רגע אחד, עם כל הצער וההשתתפות והכאב שלכם, אתם לא תנהלו את המדינה. אתם לא תורידו את ישראל על הברכיים לפני החמאס.
אני חושב שלמשפחות החטופים, אני חושב שצריך לדבר עליהם מיראת כבוד. המדינה הפקירה אותם, לא שמרה עליהם, ואנחנו מערערים בינינו ובין עצמנו. אם חס וחלילה היה קורה משהו בערים החרדיות, שנייה רגע, יעקב, תן לי, שמענו, תן לי, יעקב, תן לי לדבר. אני אומר לכם שזה מה שחולף גם בראשים של הקיבוצניקים האלה, שזה רוב החטופים, שנתניהו לא סופר אותם, והוא נפגש איתם רק כשמאלצים אותו, בגלל שזה לא מהמחנה שלו, ולא נעינו להיות איתם, וכל פעם שהוא מזכיר, אז הוא מזכיר יותר חיילים.
אני רק רוצה להוסיף מילה קטנה, הערה קטנה, אבי, שאני שומע חלק מהחטופים שאתה מדבר עליהם כרגע, שאומרים, אוקיי, אנחנו לא מהבייס של נתניהו, שהפחד האמיתי שלהם, שאם תהיה עסקה, נניח, לשחרור 50 חטופים, מי הם יהיו ה-50? אלה או אלה או אחרים? אומרים חלק מהמשפחות, נתניהו ידאג לחטופים שמתאימים לו. עד כדי כך הפעם
וחוסר
האמון.
אני רוצה אבל לחזור לעוד עניין, אני רוצה לחזור לעוד עניין. בסוף, איך נוצר המטה הזה? אני הייתי שם קצת בהתחלה, לא קשור לאף אחד. תם, באתי להתנדב, לעזור למשפחות. חלק מהם יצא לי להכיר. בסוף, המטה הזה נולד, והוא נולד דווקא דרך מישהו שמקורב לנתניהו זלמנוביץ', שגם שם היו אגב חיכוכים. הוא נולד מזה שהמדינה במשך ימים ארוכים לא התייחסה בכלל אליהם. אנשים לא ידעו איפה הילדים שלהם. אף אחד לא דיבר איתם, אף אחד לא ענה להם. זה התחיל מאיזה מטה קטן, התנדבו שם חבר'ה, ואחר כך זה התפתח, והם לקחו אחריות. לכן, כשעכשיו באים אליהם בטענות, בוא נזכור איפה זה התחיל. המדינה התפרקה במשך ימים ארוכים, אף אחד לא היה בשבילם. עכשיו הם מרגישים שיש להם מטה, והמטה פתאום נכנסו לשם אג'נדות, יכול להיות שלקחו באמת היועץ לא הכי טוב, יועץ תקשורת, שהוא מזוהה פוליטית, הכל יכול להיות. אבל אני עדיין אומר, צריך כשמדברים על משפחות החטופים, לדבר עליהם, אתה יודע, לדבר אליהם ועליהם, באיזושהי חדה קודש, אנשים הופקרו בעירת כבוד. יש להם את כל הזכות לומר, אני מסכים עם יעקב שהממשלה צריכה לעשות את השיקולים שלה, אבל חברי הכנסת והשרים חייבים לדבר אליהם בעירת כבוד, כי יש להם את כל הזכות לבוא בטענות, הם הופקרו בצורה מחפירה, בסוף הממשלה צריכה לקבל את ההחלטות שלה, אבל לא יכול להיות שהשיח כלפיהם יהיה כמו השיח אני... שראינו של אלמוג כהן.
מי שרוצה כבוד, אבי, מי שרוצה כבוד צריך גם לדבר בכבוד. אני עקבתי בתורות הכנסת אחרי הדיון הזה. אלמוג כהן
אני חולק עליך, לך, מותר להם לדבר איך שהם רוצים.
רגע, אני ראיתי את הדיון הזה, כן? ואתה רואה שם שהם צועקים עליהם, הרגתם מספיק ערבים, תפסיקו, אדם על הידיים שלכם, למה אתה מצפה שהוא יישב בשקט?
אני מזכיר לך את אריק שרון, שעכשיו מזכירים אותו לא לשבחו, שהוא ישב מול משפחת זר, שהיו האנשים הכי קרובים אליו, והם הטיחו בו דברים איומיים, הוא ישב ושתק. אתה ראש ממשלה, גרמת להפקרת אנשים בצורה כזאת מחפירה, זה ראש ממשלה, זה חבר כנסת, כולם בסוף, בטח מי שנמצא בקואליציה עם אחריות קולקטיבית, אחרי שנה של ממשלת ימין על מלא, אתה צריך לשתוק, לעשות את מה שאתה צריך לעשות, לעשות, לא לדבר, וזכותם להגיד מה שהם רוצים. משפחות שככה הופקרו, ולא קיבלו מענה גם אחרי שהם הופקרו, זכותם להתרגז, זכותם לצעוק, זכותם לבוא ולדבר במילים קשות, ואתה כפוליטיקאי צריך לשמור על קור רוח.
טוב, עוד מילה אחת של לימוד זכות.
שאין להם את זה.
אני לא זוכר מי כתב את זה, אבל קראתי איזה מאמר אתמול או שלשום, או בסוף שבוע, של מומחה לפסיכולוגיה, אחד מהפסיכולוגים, עוד מעט נזכר בשמו, כותב משהו מעניין. הוא אומר שהמשפחות מפנות את כל האשמה כרגע ביתר שאת לממשלה מתוך תת מודע. מה הוא אומר? ברגע שיצאו סרטונים של חטופים שרואים מה החמאס מכתיב לחטופים לומר תחת איומי נשק, אומרים להם תצעקו על נתניהו, רק נתניהו וראש הממשלה והממשלה, בתת מודע המשפחות מבינות שהמסר הזה זה מה שמבטיח את ביטחונן של יקיריהם. אז הם מכאן, בלי שהם שמות לב אפילו, זה משהו פסיכולוגי, שהם מכאן עושות וממשיכות את אותו מסר, מהדהדות את מה שהיקירים שלהם אומרים מהמנהרות שם. שזה סתם עוד איזה...
אגב, אני חושב שנתניהו עכשיו אפרופו מתנהג יפה, גם כשהוא נפגש איתם מתנהג נכון, צריך לתת להם לדבר, וצריך לעשות את מה שצריך, בזה אני מסכים עם יעקב, צריך לעשות את מה שטוב למדינה, ולתת להם להשמיע את כולם ולשתוק. יש מצבים שפוליטיקאי צריך להיות בהם בשקט, המשכיל בעת האידום, זה בדיוק על המצבים האלה.
כן, הבעיה היא אבי שכחות, לא הגענו מדיבורים, שימי לרגע, מה הולך להיות פה פסקת החטופים על זה, על חלק המהותי הזה לא דיברנו. עסקת החטופים אומרת 50 תמורת 100, שזה בסדר גמור, מטילי אפשר שאלה רגע גם 500, אבל זה אומר הפסקת הלחימה. אגב, שם בלב שיש נשנוש בלחימה, בימים האחרונים, אני עוקב אחרי המפות שהם תארים, לא גנרל גדול, אבל אני עוקב אחרי מפות ההתקדמות, כפי שהן פורסמות אצל המקומות זרים. אתה רואה סוג של דשדוש, אולי הדשדוש הזה בא בגלל שהצבא מבין שתוך יום, יומיים, שלושה יצרו אותו, ואם יעצרו אותו, הוא יאבד את המומנטום, וכשמאבדים את המומנטום, אתה כבר לא יכול לחזור אליו. אז למה להתקדם, לחבור פנימה ולספוג אבדות? אז אתה מדשדש מסביב. אני חושש שהחטופים התחילו כבר להשפיע על מהלך המלחמה עוד לפני שיש את העסקה. וזה דבר שצריך לתת את הלבדם.
טוב. בזה קטונו, אני לפחות לא באמת יודע אם מדשדשים בגלל שיפה או בגלל איזה מנהרות או בגלל אזור כזה או אזור אחר, אבל מעניין מאוד מה שאתה אומר. יעקב ריבלין, עורך הדין אבי בלום, שיהיה בשורות טובות.
קטונו זו הגדרה נכונה לכל השבועות האחרונים, אבל כן. מנסים את מה שיודעים ומה ששומעים להביא למאזינים.
באמת אנחנו לא יודעים הרבה בכל הזירות,
וגם בחטופים וגם בלחימה. אגב, אבי, זה נכון לכולם. כל מי שחשבנו שיודע יותר מדי, אנחנו ראינו בדיוק מה הוא יודע.
כן. לגמרי, לגמרי. תודה רבה, בשורות טובות, להתראות.